טוב, הרב קוק כתב ספר בשם שבת הארץ, כבר שבועיים לפחות לא למדנו בזכות חנוכה, אז נחזור על הישנות. זה הספר, עקרונית, זה ספר כולו הלכתי לגמרי. עדיין מה שבעצם יש כאן, זה שהוא עובר, אני יושב הלכה הלכה ברמב״ם, וכותב עליה דרשות ארוכות, דהיינו דרשות הלכתיות כוונתי, והרב נבנצל היה שנה אחת, אני לא חושב שהשנה הוא עושה זה, אבל היה שנת שמיטה אחת, שהוא לימד את הספר הזה ככה ביסודיות רבה. קרא את כל הרב קוק, יראה הערות, הסכים, חלק, הביא הוכחות, התנגד. יש, יש...
זה, אני
איתו,
אני... אוקיי, אז את הנושא הזה אנחנו לא נלמד, אבל מה שכן קצת נלמד זה שיש לו 3-4 עמודים בהתחלה, שהוא קורא לזה הקדמה. ונוהגים לקרוא לזה הקדמה לשבת הארץ, וההקדמה הזאת היא הקדמה ממש יסודית ומקיפה ויפה מאוד. יש יהודי חשוב בשם הרב עוזי קלחיים, היה ככה מגדולי מרכז, נפטר נדמה לי מסרטן לפני כמה שנים, והוא אפילו הוציא איזה ספר, כמעט כמו הספר הזה, רק על ההקדמה הזאת, זאת אומרת על השלושה עמודים האלה. ואנחנו באמת בהרבה דברים הולכים בעקבותיו, זה האמת, הוא מסביר בצורה מאוד יפה, וזהו, אנחנו לומדים לאורו. הקטע הראשון שלמדנו בשבועות האחרונים וגם היום עוסק בענייני עם ישראל. אנחנו נקרא עוד קטע אחד על העניין הזה, ואז נסכם את הנושא הראשון, שהכותרת הכללית שלו אני כבר אומר היא עם ישראל, אבל נתחיל מאיפה שהגענו. אז יש שם, אני חושב שצריך לזה אצלכם דיבור המתחיל טבע, זה לא אותו, לא אותו צילום אצלי, לא אותו צורת דפוס. הדיבור המתחיל השני, השלישי, טבע הנשמה, כן. אז הוא מדבר על עם ישראל, והוא יורד פה לנושא שמופיע אצל הרב קוק בהרבה מקומות, והוא הסגולה והבחירה. המילה סגולה פירושה שיש דברים מסוימים שהם בנויים בצורה מסוימת, שבהם אין אפשרות לבן אדם לשנות ולהשפיע. לעומת הבחירה, הבחירה היא כמובן דבר שאדם יכול לבחור. אפשר לעשות את החלוקה הזאת בדברים מגשמיים לגמרי. נגיד, אדם יכול להגיד לעצמו צבע עיניים, צבע שיער, אני יודע, פלוס מינוס, אולי היום כבר המדע עושה בזה כל מיני דברים, באופן כללי זה סגולה, זאת אומרת, איך שבן אדם נולד, ככה הוא נולד, ואנחנו בדרך כלל מייחסים לתכונות, למעשים, למידות, שבזה כן יש בחירה, אדם יכול לבחור. אבל כשהרב קוק מדבר על סגולה ובחירה, הוא לא מתכוון במובן הזה של כאילו הסגולה זה יותר הצד הגשמי והבחירה יותר הצד הרוחני, אלא אפילו בתוך העולם הרוחני יש חלק שהוא סגולה ויש חלק שהוא בחירה. יש חלק שהוא ככה מובנה באישיות שלנו בתור יהודים, בתור בני אברהם, יצחק ויעקב, ויש חלק שהוא בחירה. אז הנה, רואים את זה כאן. בקטע הבא הוא כותב ככה: טבע הנשמה הכללית של כנסת ישראל. אז עצם המשפט הזה כבר אומר את כל הסוד הזה. זאת אומרת שכאילו יש טבע. כאילו, הרבה פעמים אנחנו מדברים על בן אדם מסוים, אז אנחנו רואים, הוא מטבעו ככה וככה. בכלל, כבר אמרנו כמה פעמים שהרב נבנצל הראה, שהאותיות בית עין והרבה מילים בעברית מסמלות משהו קבוע, כמו למשל המילה קבע. הספר המילה קבע היא כמובן קבע, ולמשל טבע הוא דבר טבוע או מטבע. אתה לוקח איזה חתיכת כסף זהב ואתה תובע אותה למטבע, אז אתה הופך אותה למשהו מסוים. איפה הזכרנו את זה? בקשר לשבועה. גם שבועה זה אותו דבר. אם אדם אומר לחבר שלו, מחר אני, לא יודע, אלמד כל הלילה, אחרי הוא אומר, אני נשבע שאני אלמד כל הלילה, אז בעצם הוא הפך את ההבטחה או את הרעיון או את משאלת הלב ללמוד כל הלילה למשהו יותר מחייב. ולכן זה מעניין, טבע וקבע ושבע ושבועה, זה עצמו תמון פה במילים האלה, טבע הנשמה הכללית של כנסת ישראל. עכשיו עוד נקודה שכל אחד מרגיש שהוא הולך לדבר, והוא המושג הזה, הנשמה הכללית של כנסת ישראל. כי עוד מעט הוא הולך לדבר על ההבדל בין הכלל לבין היחידים. ולמעשה בקטעים הקודמים אנחנו נחזור עליהם עוד מעט, הוא בנה את היסוד שאני אולי היום בעולם המודרני הוא קצת פחות מקובל, אני לא יודע, אבל לפני 100 שנה אני חושב שזה היה מאוד מקובל אצל כולם, פסיכולוגים ופילוסופים וכו' וכו', שלכל עם יש את התכונה שמאפיינת אותו. אז אם אני יודע כל הברזילאים עוברים שחק כדורגל, אז זה כנראה אצלהם משהו בדם. ואם השוויצרים, אני יודע, עושים שעונים, אז כנראה זה אצלהם משהו באופי. אגב, אני חושב שכל אחד רואה את זה, זה בצורה באמת נכונה. אי אפשר להכחיש דברים כאלה. יש כל מיני ביטויים, נגיד שהאיטלקים הם אנשים חמים, לדוגמה, והרוסים הם אנשים קרים, לדוגמה. אני חושב, לא יודע, או להפך. זאת אומרת, בוודאי שאנשים מתאפיינים הרבה פעמים בסוג מסוים של טבע כללי של אותו עם ואותה אומה. אז גם לנו יש טבע של הנשמה הכללית של כנסת ישראל. מהו? הוא אלוקיותה. הנושא הזה של אלוקיותה, זה בעצם היה כתוב בכל הקטע הקודם, רק הוא חוזר על זה כאילו כבר במשפט אחד לסכם את הקטע הקודם. אם תראו למשל, למעלה, בדיבור המתחיל, מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו. אז הרב קוק טען שהפסוק הזה נדמה לי בספר שמואל בא להגדיר את עם ישראל. מה גדולתו של הגוי הזה? מה גדולתו של עם ישראל? תשובה, אשר לא אלוקים קרובים אליו. אמרנו, אם בברזיל יש להם את הכישרון שלו ובשוויץ הכישרון שלהם, מה הכישרון המיוחד לעם ישראל? זה הנקודה הזאת שהם מחפשים את הצדדים הרוחניים של החיים. שיש להם קשר, מגע, עניין בדברים שקשורים לנצח, לאין סוף. ניקח נקודה, כמו למשל נבואה. בזה זה בא לידי ביטוי. אז כאן אומר את זה במילה אחת. הטבע של כנסת ישראל זה אלוקיותה. אם יש לעם ישראל איזשהו מאפיין, זה הצד הרוחני של עם ישראל. עכשיו, אם אנחנו מקבלים את זה, כי כאילו את זה הוא כבר בנה בקטע הקודם, אז הוא רוצה להגיד על זה משהו. מה הוא רוצה להגיד על זה? לא בחירתה גרמה לה את יתרונה האלוקי. זה לא הדבר שבא על ידי בחירה חופשית. זה לא הדבר שעם ישראל, על ידי המעשים שלו, על ידי הרגלים שלו, על ההתנהגות שלו, לאט לאט הגיעו לעניין הזה שמה מאפיין אותם? הצד הזה של רוח, של קשר עם הקדוש ברוך הוא. לא מצד מעשיה הפרטיים. זה לא שמעשים מסוימים הובילו אותה לעניין הזה. לא בצדקתה. אני חושב שהוא הולך כאן מלחמה מסוימת כאילו באיזה הדרגה. שמה, זה לא בחירה. זה לא תוצאה של מעשים. אפילו תגיד, אולי לא בצדקתה ביושר לבבה באל מעלתה. נקודותיים. מה פה כאילו החידוש? אנחנו בדרך כלל אומרים שכל דבר קשור למעשים שלנו. אנחנו אומרים למשל, הזכרנו את זה בדיוק לפני יום ומיים, חזל אומרים לגבי קיום מצוות. מה המטרה של קיום מצוות? לא ניתנו מצוות אלא לצרף את הבריאות. מה זה לצרף? לצרף הכוונה?
להתקשר עם השם?
רעיון לא רע, אבל אני חושב שהכוונה נכון. לצרף את הבריאות זה כמו שאתה מוציא מהאדמה זהב גולמי או כסף גולמי, אתה צריך לעבוד עליו כדי שיהיה מה שנקרא זהב טהור שהם מוכרים בחנויות. או דוגמה יותר פשוטה שאמרתי שבחיפה יש בתי זיקוק, מי שמכיר שם במפרץ, מה הם מזקקים? כי מהאדמה מוצאים נפט גולמי. אבל נפט גולמי אי אפשר להשתמש בו, אפשר להכניס אותו לשום מכונה ולשום מכונית. אלא צריכים לזקק אותו, להוציא את כל ה... ואסיר הכל בדילייך, להוריד את כל ה... אז המצוות נועדו לצרף את הבריאות. מה הכוונה? נגיד בן אדם נולד, אז יש לו תכונות שלו והשיגונות שלו וההרגלים שלו לפי המשפחה, לפי החברה. המצוות נועדו לשנות את האופי הזה, לנקות אותו, לזכך אותו, להפוך אותו לבן אדם. עדין יותר וישר יותר וצדיק יותר ורגיש יותר ומתחשב יותר. כל אחד מהנקודה שבה עומד עוד יותר ועוד יותר. למשל אנחנו אומרים בברכות, אשר קידשנו במצוותה וציוונו. אז אם מישהו ישאל מה המטרה של המצוות, למה אוכלים מצה בליל הסדר? באופן כללי, ולמה יושבים בסוכה בסוכות? באופן כללי, לא רק ספציפי כל מצווה עם הנושא שלה. אז התשובה היא בברכה, שחזל ניסחו, אשר קידשנו במצוותיו. המצוות נועדו לקדש את האדם. עכשיו, הייתי אומר, אוקיי, אז אם את אומר שעם ישראל, מה מאפיין אותו? זה הצד הזה האלוקי, איך הגענו לזה? הרבה 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 מעשים טובים, ובן אדם נהיה, בן אדם יותר טוב. וזה הרב קוק אומר, שאותו טבע של הנשמה הכללית, זה לא תוצאה של בחירה, זה לא תוצאה של מעשים, זה לא תוצאה של צדק ויושר לבב. נקודותיים. אלא מה? תכונת גזעה, אותה תכונה גזעית של הגזע, של הכנסת ישראל, גם הגופני וגם הרוחני. אם נשאל מה זה גופני, עד עכשיו דיברנו על רוחני, מה נקרא גופני? אולי הכוונה שלו, הברית? אבל זה לא דבר, הוא לך הרי להגיד שזה דבר שלא תלוי במעשים שלנו, ברית בטח אנחנו עושים. אבל אני חושב שיכול להיות שהוא מדבר על שני דברים, נכון? מצד אחד אנחנו אומרים בדרך כלל על עם ישראל שהם רחמנים, בישנים וגומלי חסדים. ויכול להיות שזה נקודה כאילו גופנית במובן מסוים, שקשורה בכל אופן לצד היותר מעשי שלנו.
זה דבר אבל על הגוף של הנשמה בעצם.
אוקיי.
זה בסדר, זה כאילו, גם הגוף הוא כאילו בעצם משהו כאילו ברוח. לא, מה
הגשם? אז אתה חולק או מסכים? אני לא מבין מה אתה מגיעים.
אני מסכים.
בסדר. אז אני מסכים, כן. אוקיי, אז אנחנו מסבירים שתכונת גזעה, תכונת גזעה בשתי תחומים, הגופני והרוחני. אז אנחנו מציעים שאולי הכוונה, גופני זה יותר בתחום של, אתה קל לזה, נשמה, מידות שקשורות לאדם, ורוחני זה מה שהוא דיבר מקודם, אלוקיותה, הנקודה הזו שהיא מחפשת את הנצח, את האינסוף, את הצדדים, את הצדדים היותר רוחניים שבחיים. עשתה לה את חילה ואת עוזה באלוקים, זה מה שעשה לה את הכוח המיוחד שלה, את הסגולה המיוחדת, את הטבע המיוחד שלה, אשר לא בבחירה לקחה אותו. עכשיו תגידו, זה טוב או רע? מה הוא אומר? הוא אומר מחמאה או אומר חיסרון?
נתון,
אוקיי. אבל זה נתון טוב או נתון רע? כאילו היית אומר, הלוואי שהייתי מקבל את זה בבחירה, שאני עבדתי על זה ואני עמלתי על זה ואני תיקנתי את זה. לא, 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 לא עבדת ולא עמלת ולא תיקנת, אלא קיבלת את זה כאילו מתנה. בוא נאמר, יש איזה, זה טוב, זה רע, יש איזה יתרונות, יש איזה חסרונות. אז אומר במשפט הבא, ולא תוכל כל כלכלה של בחירה לאבד את זה. אז זה התשובה, שאם יש לך דבר שהוא נתון בתור טבע, אז אי אפשר מצד אחד לבנות את זה, אבל מצד שני גם אי אפשר לקלקל את זה. כל דבר אחר, בן אדם, משך החיים, יכול להשתנות לטוב, לרע. נגיד, הרב יהודה דיבר היום על לשון הרע. אז יכול להיות אדם בשלב מסוים של החיים, שהיה ישיב בבוקר, למד כל יום שמירת הלשון, מאוד מאוד התרגל להיזהר, נגיד. אחר כך הוא הלך למקום עבודה, בגיל 30-40 הוא מוצא את עצמו מפטפט ומקשקש ומרחל ושכח את כל מה שהוא למד, אולי. וגם להפך. להפך, יכול להיות אדם צעיר, אבל כשהוא מתבגר, פתאום הוא תופס עצמו איזה מין דבר הזה. אז יש דברים שבוודאי קשורים לבחירה שלנו. אבל כל דבר שקשור לבחירה, עלול להיות לו מעלות ומורדות. וממילא, העניין הזה של הבחירה, של טבע, של סגולה, מצד אחד חבר'ה, אל תשוויצו, לא אתם עשיתם את זה. זה הקדוש ברוך הוא שם אותנו, שם בנו, נתן בנו. זה טבע, זה סגולה. מצד שני, אמנם לא אנחנו עבדנו על זה, אז אין לנו כאילו את הפריבילגיה להגיד, וואלה, לאן הגענו? כי נתנו לנו את זה. אבל מצד שני, גם אי אפשר לאבד את זה. הכל בסופו של דבר קשור למילה הראשונה של הקטע הזה, שיש פה טבע של נשמה. ובאמת, בטבע, מצד אחד אדם לא עושה. כל בעל חי, יש בעל חי אחד שרץ מהר, יש בעל חי שרואה בלילה. זה הטבע שלו. אז את הטבע הזה הוא לא עשה. ככה העולם נבנה, ככה העולם נברא. ומצד שני, את הטבע הזה הוא לא יכול לאבד, כי זה דבר פיקס, קבוע, מוחלט, קבוע, כמו שאמרנו מקודם, עם הבית עין. עכשיו תגיד, שמע, אז אם כן, כל התורה כולה פה מתמסמסת, כי אתה אומר, אין פה בחירה חופשית, אדם לא יכול להשפיע, אדם לא יכול להשפיע לא לטובה ולא לרעה, זה נתון. כמו שנגיד, אנחנו יכולים ללכת עם הרגליים ולא יכולים לעוף עם הידיים, וזה דבר טבעי, אין לנו שום סיכוי לשנות את זה. שום בן אדם לא התחיל לעוף, וגם כל בן אדם נורמלי הולך עם הרגליים, ברוך השם. זאת אומרת, לא, אז אולי באותה מידה, גם העניינים הרוחניים האלה, הם כאלה שאי אפשר להזיז אותם ימין השמאלה? אז כאן הוא בכל זאת קצת מסתייג. יש לה אומנם, לבחירה, מבוא גדול, מבוא הכוונה יחס, השפעה, יש לה איזושהי השפעה, בעניין הזה של הסגולה הטבעית. מה ההשפעה שלה? פשוט מאוד. בהיותה טובה, אם הבחירה החופשית היא בחירה טובה, תוכל לפנקה, לאדנה, להוציאה אל הפועל באופן שלם וחשוב. שמו, כל תכונה שיש לאדם, בכל תחום, אם אדם נולד עם איזה כישרון לצייר, אז אם ייתנו לו צבעים ודפים ומגיל אפס, אמא שלו תפתח את העניין הזה, אז בוודאי שהוא הולך להשתכלל. אבל אם הוא גדל באיזה ג'ונגל, שאף אחד לא מכיר את המושגים האלה בכלל, אז יכול להיות שהדבר הזה כמעט ייעלם לגמרי. למה אני אומר כמעט? כי באמת הוא לא ייעלם. יכול להיות שאם הוא יצא מהג'ונגל בגיל 50, ופתאום ישימו אותו להיות דף ועט, הוא יתחיל לשרבט וכל אחד יתפעל. וזה באמת ככה. יש הרבה דוגמאות כאלה, אני חושב על אנשים, נגיד מוזיקליים, שהדבר הזה מאוד בולט.
זה דברים שנולדים איתם.
אז לגבי דברים שנולדים איתם, זה מה שאנחנו טוענים. שמצד אחד לא עשיתי את זה, כי נולדתי עם זה. מצד שני, אני גם לא יכול לאבד את זה, כמו שהוא אמר מקודם. אבל בכל זאת, הבחירה החופשית שלי, יש לה השפעה על העניין הזה. כי את אותו כישרון, בדיוק. אותו כישרון יכול לפתח. אני יכול לתת לו לשכב שם, להתכסות בהרבה הרבה אבק, וממילא לא יבואו בכלל כמעט לידי ביטוי.
אבל אפשר לתת לזה מושגים של בקוף ובפועל?
יכול להיות, בהחלט. נכון. וכן באותה רעה, חמש שניות, רק הצד השני של המשפט, וכן באותה רעה, אם הבחייה היא רעה ושפלה, היא תוכל להחשיך את המאור. זה ביטוי שאמרתי, לחסות אותו באבק. כן.
הבחירה היא לא עוקרת את הטבע, כאילו...
נכון.
הטבע שם, או שאני מגלה אותו, או שאני כאילו מסתיר אותו.
נכון. זה העניין. בדיוק, בדיוק, הגדרה טובה מאוד. ולכן הוא אמר מקודם, לאבד את זה, כמו שהוא גם כן אמר, אי אפשר. אבל אפשר לטשטש את זה, לחסות את זה, להסתיר את זה, אתה אמרת. לכן הוא התחיל בשלוש, ארבע, חמש שורות הראשונות, אנחנו לא עשינו את זה, ואי אפשר לאבד את זה. אי אפשר לאבד את זה. כל כלכלה, אי אפשר לאבדו. ואז הוא אמר, כמו שאמרתי, הוא מסתייג. אבל יש לו אמנם מבוא גדול, יש לזה בכל אופן השפעה. כי אם הבחירה היא טובה, תוכל, אז הוא אומר כל הביטויים היפים האלה. לפנקה, לאדנה, להוציאה לפועל, הביטוי שאתה אמרת, באופן שלם וחשוב. אז אותו אחד, אם הוא יש לו איזה כישרון למוזיקה, אם הוא ישקיע, שמו, הוא יהיה חתיכת נגן. ובאותה רעה, אם הבחירה היא רעה ושפלה, תוכל להחשיך את המאור שבסגולה, ולאחר, שון אחור, את זוהורו, ולטמטם את הלב, לבלחוש את העושר הרוחני הצפון בתוך חיי הנשמה. אבל לא יוכלו טלטום הלב החשיכה והמאור להימשך לעולם. הסגולה הטבעית בטוחה בקיומה, וברגע שיתאים, היא תתעורר לתחייה. כמה שאי אפשר להעלים את זה. אני חושב שמה שכאב פה לרב קוק, שהוא לא יכולה להתחמק מזה, הוא שאם אתה מסתכל ימין השמאלה, תזכיר, אתה אומר לרב קוק, שמע, אני לא מבין את הדיבורים האלה בכלל. אתה יכול להגיד שעם ישראל, מה שמיוחד בהם זה הכישרון הרוחני, איפה אתה רואה את זה? יש כל כך הרבה אנשים שבכלל רחוקים כחוק מזרח ממערב וכו' וכו'. אז לכן הוא כתב את ההסתייגות, אבל הוא לא מתחמק, הוא אומר, לא, חבר'ה, אתם יודעים מה, טעיתי. זאת אומרת, גם אם כל הברזילאים ביום מן הימים יחליטו להפסיק לשחק כדורגל ולא ישחקו 20 שנה, ויכול להיות שהכישרון הזה באמת ילך ויחלש בהם, אבל ברגע שיהיה את השעת רצון, אופס, זה יתפוצץ בחזרה. בקטע שפעם חילקנו, אז הוא דימה את זה לקפיץ. הוא אמר כמו בן אדם שלוחץ קפיץ, אז הוא יכול ללחוץ קפיץ. אז כאילו נגיד יש קפיץ, אתה לוחץ, 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 אתה אומר שמה, הוא נעלם לגמרי. אבל דווקא מילה שאתה לוחץ אותו, אם יבוא השנייה הנכונה, הוא יתפרץ עוד בכפל כפליים בכל הכוח שלו. לכן הרב קוק אומר, עד כשהיה לקושיות שהרבה שואלים על הרב קוק, שהוא ככה דיבר גבוהה גבוהה וכאילו באופן מעשי בחיים לא רואים את כל מה שהוא כתב, שהוא כתב על הציונות ועל הציונים ועל הרצל וזה וזה. בחיים היום אמרו אנשים אחרים לגמרי. הטענה שלו בעצם מבוססת על מה שכתוב כאן. כשאני כותב על סגולה, סגולה זה סגולה. אגב, הרמב"ן על התורה שואל, אני חושב שדיברנו על זה בפרשת השבוע באיזשהו מקום, שפרשת נוח מתחילה, נוח איש צדיק, תמים היה בדורותיו, כולנו מקרים, את האלוהים מתהלך נוח, שפע של מחמאות, ויום האלוקים לנוח, קץ כל בשר בא לפני וכו' וכו'. זאת אומרת, התורה הסבירה למה השם פונה לנוח, למה הוא מדבר איתו, למה הוא אומר לו, לך תעשה ספינה וכולם יהיו בתוך המבול. למה? כי איש צדיק, תמים היה. והפרשה הבאה היא פרשת לך לך. ובא, מה מסופר? כתוב על אברהם אבינו, כלום, שהוא נולד לטרח, והם עברו מאור כסדים לחרן, או מחרן לאור כסדים, לא זוכר. והפסוק הבא, ואומר מה שם על אברהם, לך לך מארצך. השואל הרמב"ן, שאלה ממש מצוינת, הוא אומר, שמע, לפני שבוע, לפני 50 פסוקים קראנו על נוח, שם אמרו מי שברך שלם, ואז נתנו לנוח תפקיד. וכאן, באים אל אברהם אבינו, לך לך. כי למה, מי אתה? עכשיו אני יודע שכולנו מכירים את המדרשים שהוא נלחם נגיד נמרוד ושבר את הפסלים, אבל זה גופה, דווקא שיש מדרשים והתורה, למה התורה העלימה? מה אכפת לתורה לכתוב בדיוק כמו אצל נוח שתי מילים טובות עליו, ואז הוא אמר השם אל נוח ואמר השם אל אברהם, לך לך. כך מקשה הרמב"ן. והמהר"ל מעריך מאוד בספרו נצח ישראל על הנקודה הזאת, שבעצם העיקרון שלו, ואני חושב שכל פה שאב הרב קוק משם, היינו שהנה חינם מהתורה כאילו רצתה להגיד, שמע, זה לא תלוי במעשים. עכשיו, כשאני אומר זה לא תלוי במעשים, אין הכוונה שאברהם לא היה צדיק, וכתוצאה מהצדיקות נגיד השם בחר בו. אבל זה שהתורה לא כתבה את זה, זה כדי ללמד אותי, שמע, אברהם הוא כמו איזה אב טיפוס, שזה וזה וזה התכונות שלו, מה שכתוב בתורה בהמשך, זרע אברהם או אבי, שהוא פיתח את התכונה הזאת של לאהוב את השם, וזה אצלו בדיוק כמו שציפור יכולה לעוף ואריה יכול לטרוף ונמלה אוספת הרבה 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 אוכל, כך אברהם הוא או אבי. עכשיו שוב פעם, ברמת הפרט, זה הבחירה החופשית. אדם יכול לפתח, אדם יכול לשכלל, אדם יכול להעלים, אבל התכונה הזאת של כנסת ישראל, היא עומדת ויציבה. היא מסכמת שלושת הקטעים האלה שמצולמים לכם, שלושתם עוסקים בענייני ארץ ישראל, סליחה, שלושתם עוסקים בענייני עם ישראל, מאוחר כבר, אז תכננתי לפרט את זה קצת יותר. גם הקטע שלמדנו בהתחלה, לפני 3-4 שבועות, השמיטה והיובל, שם הוא מדבר על היחס בין עם ישראל לבין כל האנושות, יחס הפרט והכלל. אחרי זה הקטע הבא, מיגוי גדול עליו, שם הוא פיתח את הנקודה שמה מיוחד בעם ישראל? תשובה, קרבת אלוקים, קרבת אלוקים לי טוב, זה הטבע של עם ישראל. אגב, זה גם לא אומר שהם לא יכולים לעשות דברים אחרים. גם השוויצרים יש להם כל מיני תחומי עיסוק, אבל בכל אופן, בכל העולם הם מפורסמים בדייקנות שלהם, נגיד. אז זה הדבר המאפיין אותם. גם עם ישראל יכולים להתעסק עם דברים נוספים, אבל הצד הרוחני הוא הוורט, הוא הנקודה שלהם. בקטע שלמדנו היום, הוא פיתח את זה, שזה טבע, זו בחירה, שעיקר המשמעות של העניין, שאי אפשר לאבד את זה. אפשר לטשטש את זה, אפשר להעלים את זה, אבל כמו הקפיץ שתיארנו, תמיד זה קופץ קדימה. טוב, למדנו קצת מה זה עם ישראל, צריכים להגיע בסוף מזה לשמיטה, זה הרי המטרה. כנראה שהוא יגיע, הוא רק קודם כל פורס את העירייה, כמו שכבר דיברנו.